שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא ירושלים במהלך הדורות, התקופה העות'מאנית במאה ה-19, פרק שני. מפות, תמונות ומקורות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמיים. המעצמות. האימפריה העות'מאנית הייתה במצב של התפוררות, ואילו שכנותיה האירופאיות עברו לשלטונות ריכוזיים עם תהליכים כלכליים ותרבותיים שנתנו להם יתרון עליה. לא פלא שהמצב הזה הביא גם לתבוסות בשדה הקרב. התלות העות'מאנית במעצמות הלכה וגדלה, כאשר אלה גם נגסו בה, גם לחמו בה וגם עזרו לה מול מדינות מתחרות. המעצמות תקעו יתל בתוך האימפריה לצורך קידום אינטרסים שלהם ודרשו תמורת עזרתם קיום זכויות, קפיטולציות, שהן זכויות יתר שקיבלה המדינה הזרה בתוך השטח העות'מאני, כמו זכויות משפטיות, זכויות דתיות, שליטה על אתרים דתיים, זכויות כלכליות, מכסים, מיסים וכדומה, זכויות מעבר, זכויות הגנה על אזרחיהם בתוך השטחים העות'מאנים על ידי קונסולים שייצגו את אותה מדינה. למעשה הסכם הקפיטולציות הראשון היה בין צרפת לאימפריה העות'מאנית בשנת 1535, אבל הוא החזיק מעמד תקופה קצרה ופירותיו של ההסכם היו מועטים. ההסכמים הללו קיבלו משנה תוקף בתקופת מוחמד עלי, אבל עיקר חשיבותם הייתה בתקופת התנזימת. במסגרת הקפיטולציות כל מעצמה טענה לבני חסות משלה, כמו הצרפתים בקתולים המקומיים, הרוסים באורתודוקסים, האנגלים ביהודים מסיבות מיסיונריות דתיות ועוד. המדינות שלחו קונסולים לירושלים שדאגו לאינטרסים של אותן מדינות, ובו זמנית גם דאגו שקונסולים אחרים לא השתלטו על מקורות הכוח בעיר. כוחו של הקונסול נמדד בין השאר בכמות בני החסות שלו, כך שכל אחד דאג להגדיל את מספרם. ברור שהדבר היה לטובת אזרחי העיר ובעיקר לאותם שהגיעו מארצות הקונסולים. הקונסול הראשון בירושלים היה הבריטי יאנג, שהגיע עוד בזמן מוחמד עלי, 1838. סיבות בו היו רבות, כמו סיבות מיסיונריות, דתיות, סיבות מסחריות, חיזוק בריטניה כמדינה אימפריאליסטית, דאגה לקשר עם המושבה הודו, עזרה לצליינות בריטית ועוד. קונסולים נוספים שהגיעו היו פרוסיה, הקונסול שולץ, 1842, הם הקימו בשופות פרוטסטנטית משותפת עם בריטניה. סרדיניה, הקונסול לנינשטיין, 1843, לפני האיחוד עם איטליה, אחריו היה הקונסול איטלקי. צרפת, הקונסול גבריאל דלנטיב, 1843. אמריקה, הקונסול ורדה קרסון, 1841. הוא התגייר וקרא לעצמו מיכאל ישראל בועז. אוסטריה, הקונסול פיצמנו, 1849. תומך חשוב של יהודי ירושלים, שרבים מהם הגיעו מגליציה והונגריה. רוסיה, הקונסול ישב בתחילה בבירות ונציגו בירושלים היה הרב ישעיהו ברדקי, 1839, בעיקר כדי שהיהודים לא ייפלו לידיו של הקונסול הבריטי. יותר מאוחר מונה קונסול רוסי תושב. ספרד, הקונסול הגיע ב-1854. בין השאר בנו הקונסולים כנסיות, בתי הערכה לצליינים, בתי חולים, בתי ספר, בתי מיסיון, פטריארכיות, בתי יתומים ועוד. הם התערבו גם במראה הכללי של העיר, מצב הסניטציה, מצב השירותים השונים, וכך תרמו למראה העיר ולאופיה. אחד האזורים שהתפתח מאוד היה אזור הוויה דולורוזה. מנזר ההלקאה ניתן לפרנציסקני בשנת 1838. לאחר מלחמת קרים, 1856, מסרו האוטומנים למלך צרפת, נפוליון השלישי, כאות הוקרה לעזרתו במלחמה עם הרוסים, את כנסיית סנטה אנה, אותה שיפצו האחים הלבנים. כשנתיים לאחר מכן, 1858, רכש המנזר הקתולי של האחיות ציון שטח באזור קשת האקי הומו, שם הקימו מנזר ובית ספר לבנות. יותר מאוחר הוקמו שורה שלמה של מוסדות, מנזרים וכנסיות קתוליות ואורתודוקסיות על תוואי זה. בשנת 1856 הוחל בבניית האכסניה האוסטרית גדולה בצומת אביה דלורוזה רחוב הגיא. האכסניה יועדה לצליינים והיה בה אף בית חולים קטן. לידה הייתה הקונסוליה האוסטרית. כאשר ביקר בירושלים הקיסר האוסטרי פרנס יוזף בשנת 1869, הוא התגורר באכסניה האוסטרית. המדינות הביאו לירושלים גם את הקדמה הטכנולוגית. הדואר התחיל לבוא בצורה מסודרת עם פתיחתו של בית הדואר האוסטרי ובעקבותיו גם בתי דואר אחרים. גם הדרך מירושלים ליפו נסללה רק באמצע המאה ה-19. בסוף המאה הגיעה רכבת לירושלים, כאשר את המסילה בנתה חברה צרפתית. הבנקאות גם כן התפתחה, ובעיקר על ידי בנקים זרים. המלונאות התקדמה והוקמו בתי מלון. גם ביוב מסודר הוקם רק באמצע המאה ה-19, וגם הוא ביוזמת המעצמות. המעצמות בנו גם מחוץ לחומה, בעיקר מבני דת ומבני ציבור, וכך הוקמו בין השאר בית היתומים שנלר, מגרש הרוסים, בתי החולים הגרמני, בית החולים לילדים מריאנשטיפט, בית החולים סן ג'ון לחולי עיניים, בית המצורעים, בית החולים הצרפתי, בית החולים האיטלקי, בית החולים האנגלי, בית החולים הרוסי. הוקמו מרכזים דתיים כמו כנסיית המשיח, קתדרלת סן ג'ורג', הפטריארכיה הקתולית, כנסיית אלכסנדר ניאבסקי הרוסית, הוקמו אכסניות לצליינים, הוקמו בתי חינוך ובעיקר דתיים וכדומה. החל משנת 1860 יצאה העיר אל מחוץ לחומה, כאשר כל העדות שותפות לכך. הנוצרים בנו בעיקר מבני ציבור ודת, המוסלמים בנו בעיקר בנייה עשירה, והיהודים בנו שכונות כמו משכנות שעננים, מחנה ישראל, נחלת שיבה, בית דוד, מאה שערים, משכנות ישראל, אבן ישראל ועוד ועוד ועוד. האוכלוסייה במאה ה-19 בירושלים. באתר אהבת ירושלים, תחת הכותרת דפי עזר ללימוד ירושלים, ישנה טבלה של אוכלוסיית ירושלים במאה ה-19. מוסלמים. המוסלמים גרו סביב להר הבית ברובע המוסלמי. הם היוו את העדה הגדולה עד שנות ה-40 של המאה ה-19 ואחר כך ירדו. משנות ה-70 היהודים היוו רוב מוחלט בעיר. רמתם הכללית של האוכלוסייה המוסלמית הייתה נמוכה. הכוח המוסלמי הגדול היה של חיל המצב הטורקי, שמספר חייליו נע בין 800 ל-1600 איש, תלוי בתקופה ובצורך. ואם הפיתוח היהודי היה גדול והמעצמות גרמו לפיתוח נוצרי מואץ, המוסלמים נשארו יחסית העדה הלא מפותחת. המבנים המוסלמים המרכזיים היו מסגדי הר הבית, ועד שנת 1856 אסור היה ללא מוסלמי לעלות להר הבית. משנה זו הותרה הכניסה להר, אבל רק באישור הפחה. המוסלמים לא בנו כמעט בירושלים והסתפקו בשיפוץ מבנים לצרכים הכרחיים. מרכז הממשל היה בבית הסריה, ברחוב הסריה, שהוא למעשה בניין ממלוקי גדול ממדים ששופץ למטרה זו. לפני זה המושל ישב במבנה ליד הפינה הצפון מערבית של הר הבית, גבעת האנטוניה, כיום בית ספר ומריה. קסקטי נוסף ובית סוהר היה במצודת מגדל דוד. הנוצרים, הקתולים. מאז המאה ה-14 ועד המאה ה-19 היוו הפרנציסקנים נציגי הכנסייה הקתולית בישראל, וראש המסדר הפרנציסקני היה ראש הלטינים בארץ. בשנות ה-40 של המאה ה-19 החליט האפיפיור פיוס ה-9 לחדש את הפטריארכיה הלטינית בארץ, שלא הייתה קיימת מהתקופה הצלבנית, 1291. ההחלטה הזו באה בעקבות חדירת המעצמות ירושלים וכניסת השפעה דתית, הן על ידי הכנסייה הרוסית והן על ידי הקמת הבישופות הפרוטסטנטית המאוחדת של האנגלים והגרמנים. האפיפיור רצה לחזק את הכנסייה הקתולית בארץ, וזאת על ידי הקמת הפטריארכיה. ברור שהרעיון לא מצא חן בעיני הפרנסיסקנים, והם התנגדו נמרצות לתהליך. לעזרה הם פנו לאוסטרו-הונגרים, כאשר בפטריארכיה תמכו הצרפתים. מעבר לכך, בירושלים היה גם פטריארך יווני קתולי, שראה בהקמת פטריארכיה פגיעה בו ובמעמדו. התנגניות אלה דחו את בואו של הפטריארך הקתולי הראשון עד שנת 1847, ואז הגיע הפטריארך ג'וזף ולרגה. שנה לאחר מכן חודשה גם הפטריארכיה. הפרנציסקנים המשיכו להתנגד לו עד שנת 1851, ואז נקבע הסכם על תחומי הפעילות בין הפרנציסקנים ובין הפטריארך. בתקופת כהונתו של ולרגה הוזמנו מסדרי נזירים ונזירות רבים ארצה כדי להקים בתי ספר ומוסדות צדקה וחסד. הראשונות היו אחיות סט ג'וזף של ההופעה שהגיעו בשנת 1848. יותר מאוחר במאה ה-19 נוסד גם מסדר אחיות המחרוזת, שהוא המסדר הקתולי היחיד שנוסד בארץ ומכהנות בו אחיות ערביות שרובן מקומיות. גם הפרנציסקנים התחזקו, ומנזרם סן סלוודור ליד השער החדש גדל והתפתח. למנזר נוספו חלקים חדשים, נבנו בתי מלאכה, בתי ספר לנערים ואחר כך לנערות, בית דפוס, בית יתומים לבנים ולבנות. נוסף על כך נבנתה אכסניה לעולי רגל. במתחם נבנתה במאה ה-19 כנסייה בתרומתו של פרנס יוזף, ומעל המתחם נבנה מגדל פעמונים הגבוה בעיר העתיקה. בשנות ה-40 נבנתה ליד המנזר אכסניה בשם קזנובה. בשנת 1757 היה מאבק בין היוונים אורתודוקסים לבין הקתולים בנושא השליטה במקומות הקדושים, והסולטן מוסטפה השלישי החליט להעניק את החזקה בכנסיית המולד, קבר מרים ורוב חלקי כנסיית הקבר ליוונים. בשנת 1808 עלתה הרוטונדה של כנסיית הקבר באש, והכנסייה שופצה על ידי היוונים שניצלו את השיפוץ שמומן על ידי הצאר הרוסי אלכסנדר הראשון לשיפור מעמדם בתוך הכנסייה. אחרי סילוקו של מוחמד עלי דרשו הקתולים להחזיר את המצב לקדמותו כמו שהיה לפני 1757. בשנת 1850 הגישו צרפת, סרדיניה, בלגיה, ספרד והאימפריה האוסטרית בקשה נוספת לחזור למצב שלפני 1757. הצאר הרוסי ניקולאי הראשון התנגד ואף איים להחזיר את שגרירו מאיסטנבול. בסופו של דבר החליט הסולטן עבדול מג'יד הראשון על סטטוס קוו הקיים עד היום, והוא מסדיר את השליטה של העדות השונות במקומות הקדושים ועוד נושאים הקשורים לתקסים, זמני תפילות וכדומה באתרים אלה. הפירמן, ההוראה הסולטנית, פורסם בשמיני לפברואר 1852. הסכם זה אושר על ידי מדינות אירופה וועידת ברלין בשנת 1878. עד כאן פרק שני, ובפרק השלישי נעסוק בעדות היווניות אורתודוקסיות ושאר העדות הנוצריות.